משהו לתקן מהשיעור שעבר. בשיעור שעבר הזכרנו את הגמרא במועד קטן לגבי פטירתו של רב הונא, שנפטר רב הונא, ואז רב חיסדא והבן של רב חיסדא ששאל מה פירוש בבל גרמה לו, הנה חזקאל היה נביא בבבל, ואז הוא אמר לו, אמרתי לך שלא תטריד את העולם, תשתוק. אמרתי לך, לא תתרוד אלמה. היום מפני שהיה כבר. אחר כך ראינו את המשך הגמרא על רב הונא שהביא אותו לארץ, והביא אותו לקבור אותו בארץ, אמרו איפה יקברו אותו, אמרו אצל רבי חייא, רבי חייא ובניו. אז ראינו את הגמרא שמה, שמי ייכנס, רבי חגי, רבי חגי נכנס, ואז אומר לי, רבי יהודה אומר לחזקיה, שני הבנים של רבי חייא הם קבורים, אחד מימינו ואחד משמאלו, אז אחד אומר לשני, תקום, זה תזוז, זה לא יפה שרב הונא פה עומד בחוץ, לא יכול להיכנס. ואז הוא קם, ואז נפק עמודה דנורה, ואז רבי חגי נבהל, וזקפי לארונה, וברח. ואז הגמרא אומרת שזה הציל אותו, זה שהוא העמיד את הארון של רב הונא. ואז אני אמרתי משפט כזה, אמרתי, תראו, מה, מילא רבי חייא, אבל הבנים של רבי חייא הם לא כל כך ידועים שהיו חשובים, ותראו מה זה נקרא דורות ראשונים. אבל אחר כך נזכרתי בגמרא בבבא מציע, שאמרתי אם צריך לתקן את זה. שם הגמרא מספרת, אליהו אב השכיח במטיבתא דרבי. הישיבה של רבי היה ישיבה ענקית, המוני תלמידים. והיה שם תלמיד אחד ש... אליהו הנביא. הוא היה רגיל לבוא לישיבה. יום אחד ריש יחא ונג אלי ולא עתה. יום אחד הוא נהיה מאוחר כבר, אז הוא כבר לא בא. לא בא לישיבה. אמר לי, אז מי זה אמר לי? רבי כנראה, כי ממטיבתא דרבי. רבי ידע מתי הוא נמצא, מתי הוא לא נמצא. לא כתוב שהיה לומד עם רבי. אמר להם, הייתה מנג אלי למר? למה איחרת? אולי הוא כן בא? אמר לי, עד אוקימנה לאברהם, משהו מביא, אליהו הנביא אומר, אני מקים את אברהם אבינו לתפילה, ומשין הידי, ומץ לי, ומגנין עלי, מחזיר אותו למקומו, ואחר כך את יצחק, ואחר כך את יעקב. אז לקח לי הרבה זמן, הייתי טרוד. אז רבי שואל אותו, ולוקמינו בעדי הדדי, אז תעמיד אותם ביחד, ילך יותר מהר אולי. סברי תקפי ברחמי ומייטי למשיח בלא זימני. אם הם יעמדו ביחד, הם יעמדו בתפילה. רש"י אומר, תקפי ברחמי, מרבים בתפילה, ויביאו את המשיח בלא זמנו. ורש"י אומר, לכך אין ניתן לי רשות לעמידם יחד. אז אכן משמיים לא מרשים לו לאליהו הנביא להעמיד אותם יחד, כי הם עלולים להתפלל ביחד על התפילה ולגרום לביאת המשיח קודם זמנו. אמר לי, ויש דוגמתם בעולם הזה? רבי שואל את אליהו הנביא, יש צדיקים בארץ שהם כמו אברהם, יצחק ויעקב? דיינו שתפילתם, רש"י אומר שתהיה תפילתם נשמעת, שהתפילה שלהם נשמעת. אולי צריך להגיד, ודאי שיש, תמיד יש מה, צדיקים גוזרים והקדוש ברוך הוא מקיים, אבל יש חילוק בין עניינים פרטיים לעניינים כלליים. פה מדובר בעניינים כלליים, עניינים פרטיים, ודאי שיש, אבל שואל, האם יש צדיקים פה בעולם הזה שהתפילה שלהם נשמע? אמר לי, איקה. אז אליהו הנביא אומר לו שיש. ומי זה? רבי חייא ובניו. רבי חייא ובניו הם כמו אברהם, יצחק ויעקב כאן בארץ, בדור הזה. יש להם כוח של תפילה, התפילה שלהם נשמעת בשמיים. מעניין, רבי חייא הוא תלמיד של רבי, רבי חייא תלמיד של רבי, הבנים שלו גם, ורבי מכיר אותם היטב, והוא לא יודע עליהם את זה. פה רואים שיש תלמידי חכמים, כתוב יש למדבב צדיקים נסתרים, של כוח גדול, למדבב צדיקים נסתרים פה, אני לא יודע, עוד גדר. יש גמרא בחולין, שהגמרא אומרת בכל דור יש 30, לא פחות אלמה, מ-30 צדיקים, שהם 10 כמו אברהם אבינו, 10 כמו יצחק, 10 כמו יעקב. אז רבי חייא ובניו הם ידועים ומפורסמים, אבל רבי לא יודע עליהם שהם גם צדיקים נסתרים גדולים, שיש להם כוח תפילה גדול. אני ככה רב אברום אמר פעם, רב אברום שפירא זכר צדיק לברכה, גאון הגאונים. אני באמת רציתי, מה? מישהו אמר לי, מה? על רב אברום, אני אומר, גאון הגאונים. אני אומר, תכף אני אגע בזה. אז הוא אמר שחסידים שאלו פעם את הרבה שלהם, רבה, כך הרבה מדברים לצדיקים הנסתרים, שיש להם כוח לפעול, הם פועלים פעולות עצומות, מקבלים פני השכינה, והרבה, כל העולם מכירים אותו, הוא מפורסם בכל העולם, אז הרבה לא מהצדיקים הנסתרים. אז הוא אמר להם, אתם חושבים שאתם מכירים אותי? עד לפה. כלומר, השפיץ של האף זה המקום הכי בולט מהאדם, את הצד הכי חיצוני שבי, הכי בולט, אתם מכירים. מעבר לזה פנימה, אתם כבר לא מכירים כלום. תשכחו מזה, אתם חושבים שאתם מכירים את זה. אתם לא מכירים בכלל. ככה רב אברום אמר. למה אמרתי, נזכר עכשיו, אז אני עושה פה איזה התנחתה. מישהו שאל אותי, אומר לי, שמע, שאנחנו לא, אחד בעל תשובה, אחד אמר שהוא הלך להיות חרדי. למה הוא הלך להיות חרדי? כי כיוון שהוא חוזר בתשובה, אז הוא רוצה לחזור בתשובה עד הסוף, בצורה אמיתית, שלמה אליה. לא כמו שאצלנו הכיפות הסרוגות, כמו שהיום הם כתבו באיזה אתר, הם לא ידעו איך ככה לבזות את רבי יעקב שפירא, החצופים, הזי פנים, אתר חרדי. הם כותבים עליו, הוא הולך עם כיפה סרוגה, זה, אפשר לחשוב שזה זה כזה אלבון, אבל הוא הולך עם כיפה סרוגה, זה לא נכון. הוא סרוג, הוא סרוג, ותכף הוא גם יגיד שהוא חרדי, שיש לו דעות חרדיות, וזה כאילו ש... רמת אפס כזו של אנשים מכונים חרדים. אז לא חס וחלילה שאני מייחס את זה לתלמידי חכמים שבהם. אבל הדיבור הזה, אני רציתי ללכת עד הסוף בצורה רצינית. זה כזה סילוף של המציאות. זאת תעמולה זולה של הציבור החרדי, וגם של הרבנים ושל הגדולים החרדים. אף ישיבה בארץ ובעולם, אף ישיבה לא יכולה להתפאר בגדולים שעמדו בראשה כמו ישיבת מרכז הרב. אף ישיבה. ענקי עולם, בזה אחר זה, מרן הרב זצ"ל, הרב חרל"פ, הרב צבי יהודה, רב אברום, זכר צדיק לברכה, אין ישיבה בעולם שיכולה להגיד שהיו לה גדולים אחד אחרי השני כאלה. אז מי שהולך בדרכם וממשיך בדרכם, יגידו, לא, אבל רב אברום הוא לא היה כמו הרב קוק, רב אברום זה משהו אחר. מי שמינה אותי ללמד שיעורים כוזרי במרכז הרב, היה רב אברום, לא הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה עוד לא קיבלתי מינוי. מי שמינה אותי היה רב אברום, אחרי פטירת הרב צבי יהודה, בא ואמר ודאג וסידר להוסיף שיעורים בישיבה, שיעורי אמונה, ומדבר על חשיבות לימוד אמונה בישיבה. אז אגיד, גם טענה נוספת הייתה שאנחנו משנים מהדרך. הישיבות, לומדים בישיבות גמרא. זה הישיבות, לומדים גמרא, רש"י, תוספות, רשב"א, רמב"ן, ריטב"א, רמב"ם, אחרונים, קצות, נתיבות, חיים. מה פתאום לימוד אמונה? מאיפה נכנס הדבר הזה לימוד אמונה? אז קודם כל, אנחנו הולכים בדרכם של רבותינו, ענקי עולם, וכל העולם מכיר בענקיותם, כל העולם. אני שמעתי איך ישב תלמיד חכם, דיין חרדי, בא לניחום אבלים אצל משפחת שפירא, אחרי שרב אברום מסתלק, גן עדן העליון. ישב שם, ואני ישבתי ליד רבי יעקב, ושבו הוא לחש לו באוזן, הוא אומר לו, שלפני שהוא בא לפה, הוא דיבר עם ראש כולל חזון איש בבני ברק. זה הכולל שם, ראש כולל חזון איש. אמר לו, בינינו לא הניח כמותו בדור, על רב אברום שהסתלה, לא הניח כמותו בדור, אבל זה לא לפרסום. אמר לו, לא, תגיד את זה, לא תגיד. חלילה שמישהו ידע שככה אמרו. לא הניח כמותו בדור. אני כבר אמרתי לכם שאחרי שהחזון איש נפטר, אז ככה שמעתי הרב פליקס ממכללתו, אב יהודה פליקס. הרב יהודה, יש הרב מנחם פליקס, יש הרב יהודה פליקס. הרב יהודה פליקס היה, הוא הקים והיה ראש מכללת אורות. הוא היה אברך הרבה שנים במרכז הרב. נדמה לי שהיום הוא עומד במרכז רשת ישיבות בני עקיבא, ראש מרכז ישיבות בני עקיבא. אז הוא סיפר לי שאמר לו הרב ברומברג, הרב ברומברג היה יהודי שכתב ספרים על גדולי ישראל, הרבה מאוד ספרים, עשרות על גדולי ישראל. אז הוא אמר שאחרי שהחזון איש נפטר, הוא בא אל הרב מצ'יבין. הרב מצ'יבין היה אחד מגדולי הדור לפני השואה בגליציה, שהיה אזור של תלמידי חכמים עצומים מלא, והוא היה נחשב בין הגדולים, ופה היה מגדולי הדור. הרב ויידנפלד, דוב בריש ויידנפלד, כתב שוט, דובב מישרים. ואז הרב ברומברג נכנס אליו ואמר לו, אחרי שהחזון איש נפטר, מה יהיה? מי ינהיג את כלל ישראל? מי יהיה גדול הדור? מי היום גדול הדור? נו, אז אחרי החזון איש, היו הרבה. אמר לו, תראה, אני לא יודע מה יגידו לך בבני ברק. הוא היה גר בירושלים. אני אומר לך שרב אברום יותר גדול מכולם. רב אברום שפירא יותר גדול מכולם. איך הכיר אותו? כי הוא נתן לו מתנה את השוט שלו, כי רב אברום שלח לו תשובה שלו, שיאשר אותה, ואז הוא התחיל, רב אברום מתווכח איתו על כל מיני תשובות שלו בספר שלו, אז הכיר אותו, ראה אותו, ידע מי זה. אז כל ראשי הישיבה ענקי עולם של מרכז הרב העמידו את לימוד האמונה בישיבה כיסוד מרכזי. והרב זצ"ל, שהנהיג לימוד כוזרי בישיבה, מה זה היה מעצמו? לא למדנו שהגאון מווילנה, הגאון היה אומר שילמדו ספר הכוזרי שהוא קדוש וטהור, ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו, במקום שער האיחוד שבחובות הלבבות. הגאון רצה מאוד שילמדו ספרי מוסר. נכון, אז פעם היו תלמידים, פעם המדרשייה, פעם הייתה ישיבת המדרשייה, איננה. אז היו תלמידים מהמדרשייה, הם סיפרו לי, הלכו לשבת, הם הלכו לשבת, שבת מחזור במדרשייה, הרמים שם במדרשייה, הרב יוגל, זכר צדיק לברכה, היה איש רב פעלים, אדם גדול, אבל כל הרמים שלו הוא לקח מפונוביץ', אולי גם מחברון, אולי. כולם, זה היו הרמים שם. אז אני חושב שכולם. אז הרם שלהם שואל אותם, נו, מה אתם לומדים? מה אתם לומדים? אז הם אמרו לו, יש שם שיעור בכוזרי. הוא אמר להם, מה אתם מבזבזים את הזמן, ללמוד כוזרי? מי ימציא לכם ללמוד כוזרי? מה פתאום כוזרי? במקום זה תלמדו דף גמרא. מה, לא חבל על הזמן, שמוע שיעור בכוזרי? אז הם אמרו לו, מה? הרב, אתה ככה אומר? תמיד היית אומר לנו, הגאון, הגאון, הגאון. והגאון מווילנה אומר ללמוד כוזרי. כן, הוא אומר להם, אני יודע את זה, מה אומר, איזה אומר. היה לו איזה תלמיד אחד מבולבל, שהתבלבל באמונה וזה, אז הוא אמר לו ללמוד כוזרי. מה, הגאון אמר ללמוד כוזרי? נראה לך הגאון שהיה כל כך חבל לו על זמן של ביטל תירה, אז היה אומר ללמוד כוזרי. אבל כשהזכרנו את הדברים בשיעור א', אם אתם עוד זוכרים, אז דיברנו על זה, איך, מי מוסר את זה? מי מוסר את הדבר הזה? רבי ישראל משקלוב. מי זה רבי ישראל משקלוב? רבי ישראל משקלוב הוא תלמידו של הגאון שקיבל על אחריותו את כל ביאור הגר"א לשולחן ערוך. הוא כתב את ביאור הגר"א לשולחן ערוך. לא שהוא כתב, הוא סידר את ביאור הגר"א לשולחן ערוך. על כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, אני לא יודע אם הוא עשה הכל, אבל הוא היה המוציא והמביא, תלמידו המובהק של זה, כמו שהרב צבי יהודה היה אומר, ראשון לכולם היה רב חיים. רב חיים מוולוז'ין היה גדול התלמידים. שני לו רבי ישראל משקלוב. רבי ישראל משקלוב בתוספות מעשה רב, שמובאים בספר בית יעקב, אז הוא, והיום זה מובא בספר מעשה רב השלם, עם הסכמה של הרב שח. יש הסכמה של הרב שח לספר. אז אומר שהגאון רצה מאוד שילמדו ספרי מוסר. הגאון חיבב מאוד ספרי מוסר, ואמר ללמוד ספרי מוסר. למשל, מסילת ישרים, נורת המאור, וכמובן ספר חובות הלבבות, זולת שער הייחוד, ובמקום שער הייחוד, היה אומר שילמדו ספר הכוזרי, שהוא קדוש וטהור, ועיקרי אמונת ישראל ותורת אלוהים בו. אז אמרנו שהרב צבי יהודה היה מדייק בלשון. קודם כל, למי הגאון אמר ללמוד חובות הלבבות? חובות הלבבות לומדים בפונוביץ'. הרב שח דרש שילמדו חובות הלבבות בפונוביץ'. אם היום לומדים, אני לא יודע. אני לא יודע. אבל חובות הלבבות למדו בכל הישיבות. לא איזה מבולבלים. והגאון אומר שחובות הלבבות שמתחיל עם שער הייחוד, עם שער האמונה, במקום השער הראשון שבחובות הלבבות, במקום להתחיל את חובות הלבבות משער הייחוד, תתחיל במקום זה כוזרי ותלמד כוזרי. כוזרי הראשון, כוזרי לאפוקי מכוזרי הראשון שכתב רבי דוד ניטו, שהיה רב בלונדון וכתב ספר נגד הקראים. לכן הגאון אומר שם כוזרי הראשון. במקומו היה אומר, רצו יודע המדייק, היה אומר כמו שבמשניות באבות הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? הוא היה רגיל לומר, כמו שהמשנה אומרת, שמואל הקטן היה אומר, בנפולו יבחל תשמח, ובכושלו על יגה ליבך. אז מה זה שמואל הקטן היה אומר את זה? זה פסוק במשלי, ושלמה הגדול היה אומר, לא שמואל הקטן. אז הוא אומר, אלא מה הכוונה היה אומר? היה רגיל לומר, אומר ואומר, הדרשות שלו, בשיעורים שלו, חוזר על ה... זה היה המוסר העיקרי שלו. אז כך הוא אומר, רבי ישראל משקלוב על הגאון, במקום שער הייחוד, היה אומר, לא אמר איזה פעם, היה אומר, היה רגיל לומר, שילמדו ספר הכוזרי. אז הגאון ציווה בלימוד כוזרי. אנחנו גם בזמנו הזכרנו את הרמב״ם. הרמב״ם בסוף פירוש המשניות שלו למסכת ברכות, הרמב״ם אומר, מעריך שם בענייני אמונה, בסוף מסכת ברכות, התקינו שיד שואל אדם את שלום חברו בשם, שנאמר, ויאמר בועז לקוצרים, השם עמכם, אמרו לו יברכך השם, ואומר, אל תבוז כי זקנה עמך, ואומר, עת לעשות להשם הפרו תורתך. רבי נתן אומר, אז שם הרמב״ם מעריך על העניין הזה של עת לעשות להשם הפרו תורתך. והרמב״ם כותב, ואף על פי שאין זה מקומו, כלומר, פה זה משניות, משניות זה ענייני הלכה, ואני צריך פה להעריך בענייני הלכה ולא בענייני אמונה. כאילו, ויבואו התלמידים ויגידו לי, רבי עכשיו שיעור גמרא, מה אתה מכניס לנו פה ענייני אמונה עכשיו, פתאום? אז הוא אומר, אז, אף על פי שאין זה מקומו, ראיתי, לא זוכר בדיוק את הלשון שלו, או מצאתי לנכון, או רואה לנכון, שבכל מקום שמוזכר עניין של אמונה, שאעריך בו. ואז הוא כותב משפט כזה, ולמה? משום שיקר בעיניי ללמד עיקר מעיקרי האמונה מכל מה שאלמדהו. מי לנו מורה גדול מהרמב״ם? יש שיעור בפונוביץ' בלי רמב״ם? אין. גם לא בחברון. גם לא פה. וברוך השם, ולומדים פה, לומדים רמב״ם, ולומדים רמב״ן, ולומדים רשב"א, ותוספות, ורישוינים, ואחרוינים, ולומדים הכל. ולומדים גם אמונה. ולומדים אמונה. והרמב״ם אומר, הרמב״ם יקר בעיניי ללמד עיקר מעיקרי האמונה, מכל מה שאלמדהו. יותר חשוב לי ללמד מיסוד מיסודות האמונה, יותר מכל מה שאני מלמד. אז רואים שצריך ללמוד אמונה, ושהלימוד הזה חשוב לרמב״ם יותר מכל לימוד אחר, ושצריך רמב״ם שילמד, צריך שיהיה מי שראוי ללמד. אני חושב את עצמי בכלל הזה בשום אופן, אבל אך קיבלתי ציווי מהרב צבי יהודה ללמד אמונה, ללמד כוזרי, לא במרכז הרב, במקומות אחרים. מרכז הרב, כמו שאמרתי, אחר כך, בברום. אז היה, אני רציתי לדבר על זה ושכחתי, ופתאום גלגלו אותי משמיים לעניין הזה, שהזכרתי את רבי ברום. טוב. אז גם עשינו תיקון למה שראינו בשבוע שעבר על בניו של רבי חייא. מה? לא. אתה צודק, את הסוף, נכון, אתה צודק. אבל זה, בכל אופן, זה כבר לענייננו מספיק, שרואים, כדי לעשות את התיקון שרציתי, על בניו של רבי חייא, רואים שהם נחשבו כמו האבות. הוא אומר, ויש דוגמתם בעולם הזה, אמר לו, איכא רבי חייא ובניו. הוא לא אומר לו רבי חייא, הוא אומר, רבי חייא ובניו. גזר רבי תעניתא. ההמשך הוא שרבי גזר תענית. למה? יכול להיות שבגלל גשמים, יכול להיות שבשביל הגאולה. גזר רבי תעניתא. אחתינו לרבי חייא ובניו. ואז הוא ביקש מרבי חייא ובניו שירדו לפני התיבה. למה? התיבה הייתה עמוקה. שליח הציבור היה מתפלל במקום עמוק לקיים מה שנאמר, ממעמקים קראתיך השם. אז זה הביטוי, אחתינו לרבי חייא ובניו. אמר משיב הרוח ונש וזיקה. אמר מוריד הגשם ואת המיטרה. רק אמרו את המילה, ישר התפילה שלהם מתקבלת בשמיים. כמעט למימר מחיי המתים, רצה להגיד מחיי המתים, רק התקרב, עוד לא אמר, כמעט למימר, הגיע לומר, רגש אלמה. כל העולם כולו רעש, רגש. אמרי ברקיע, מן גלי רזיה באלמה. לא כתוב מי אומר ברקיע. כתוב, אמרו ברקיע, מי גילה סודות נסתרים למטה בעולם הזה? כלומר, מי גילה שרבי חייא ובניו יש להם כוח של תפילה? באמת אומרים על צדיקים נסתרים, שהם חייבים להיות נסתרים. וברגע שהם מתגלים כצדיקים נסתרים, אז אמרו, מי גילה? אמרי אליהו. מעניין, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא אמר, וכי דילטור אני, אני אלך תחפש הלכן. אבל פה, שאלו מי, ואז אמרו, אליהו, עטיו לאליהו, מחיו שיטן פולסי דנורה. דנו אותו, את אליהו נבישה, היכו אותו ב-60 מכות של אש. פולסי דנורה. 60 מכות של אש היכו אותו, את אליהו הנביא, על, על זה שהוא אמר לרבי, מי יש להם כוח תפילה כמו לאבות? אתה ידמלאו כדובה דנורה על ביניו ותרדינו. אז רואים שזה כל זה בחלקי שניות. או שרבי חייא היה מעריך, אני לא יודע מה היה אומר, שיב הרוח ומוריד הגשם, אז היה מחלקל חיים, בחסד, דוקח לו כל מילה דקה אולי. אני לא יודע, אז כי אתה למימר מחיי מתים, רגש אלמה. ואז היה כל העניין הזה, שמהר קוראים לאליהו, מקים אותו, ואז אחרי שמקים אותו כבר גם הספיקו להקות אותו, אליהו יורד למטה, ידמלאו כדובה, אליהו הנביא נכנס ביניהם כמו דוב, ככה לכאורה זה יוצא שזה אליהו הנביא, זה פשט הלשון, כמו דוב של אש, על ביניו ותרדינו. הביל שם את כולם, כולם ברחו לכל עבר, נפסקה התפילה, זהו. כבר לא הייתה תפילה. ככה נסתיים הניסיון של רבי, אולי להביא גאולה לעולם. על פי שאליהו הנביא אמר לו שאם הם יתפללו עכשיו על הגאולה, אז הם יביאו את המשיח קודם זמנו, ומשמע שזה לא טוב, ורש"י אומר, ולכן לא נותנים לי רשות. לכך אין ניתן לי רשות לעמידם יחד. פולסי, רש"י אומר, חבטת מלכות. תנו לו 60 מלכות של אש. פה מקבלים בעולם הזה עד למתת מלכות. 40 יקן הוא לא יוסיף, בן יוסיף להקותו ונקלע אחיך לעיניך, אבל כנראה שבשמיים מקבלים יותר. קיבל 60 מלכות של אש. טוב, רציתי עוד להשלים משהו, כן, אז גם כן קשור מה שדיברנו קודם. שמעתי ממורי ורבי, שהשם יאריך ימיו בטוב ובבריאות, הגאון הרב יהושע רוזן, הוא מקווה שהוא לא מקשיב לפה, אז אני יכול להגיד עליו, הוא לא פחות מאף אחד מהגדולים שיש בבני ברק היום. הרב רוזן, גאון עצום, גאון עצום, גם בניגלה, וגם בחלקים אחרים של התורה. אז הוא אמר לי בפרשת בלק, אמרנו כאן על ארץ ישראל, משל הכרם, השייכות של עם ישראל לארץ ישראל, ושהנבואה מתגלית דווקא בארץ ישראל. אז השפת אמת, פרשת השבוע, השבת שעברה, שם למדנו, אומר, וכן אמר אותו רשע, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אז רשי אומר, כי מראש צורים הראינו אלו האבות ומגבעות אשורנו אלו האימהות, אני רואה את השורשים שלהם, אז אני יודע מי הם. והוא בא ואומר, ולפי פשוטו, שראה בנבואה, בלעם ראה בנבואה, כי כל צור וגבעה בארץ ישראל מיוחד לבני ישראל. מראש צורים הראינו ומגבעות אשרנו. אני מסתכל על הגבעות, ראה אולי את נוער הגבעות. אני מסתכל על הגבעות, אני מסתכל על הסלעים, ואני רואה את עם ישראל, ואני רואה איך ארץ ישראל וכל מקום ומקום בארץ ישראל קשור במיוחד לעם ישראל. וארץ ישראל, אשר הנחיל השם יתברך לאבותינו ולנו, אינו במקרה. זה לא מקרה שהקדוש ברוך הוא חילק את העולם, אתם קחו את זה, אתם קחו פה, אתם קחו שם, אתם קחו את זה, נתן לנו את ארץ ישראל. לא, זה לא כך. אינו במקרה, רק שברא העולם, והיה יסוד העולם ארץ ישראל ובית המקדש. ארץ ישראל היא יסוד העולם. מציון מכלל יופי, אלוהים הופיע. כמו כן בני ישראל, יסוד הנפשות. וכל הציור של ארץ ישראל ובית המקדש הוא מכוון לציור של בני ישראל. וכולי. ולאשר אמר, ואגרשנו מן הארץ, בלק אמר לו לבלעם, תקלל, ואגרשנו מן הארץ, הראה לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לגרש אותם מארץ ישראל? ואגרשנו מן הארץ? אתה רוצה לעשות גירוש בארץ ישראל? הראה לו הקדוש ברוך הוא כי הארץ מיוחד להם. הראה לו בנבואה שארץ ישראל מיוחד לעם ישראל. וכתוב, מי מנה אפר יעקב? אז חזל אומרים, מה זה מי מנה אפר יעקב? הוא מספר את רוב הישראל, מצוות שישראל מקיימים באפר. פירוש מצוות שהם חובת הקרקע ונוהגים בארץ, כי הם תיקונים השייכים לארץ ישראל, ואין מי שיתקן זאת רק בני ישראל. וכתוב, והיה זרחה, הוא אומר פה דבר חריף מאוד, והיה זרחה כאפר הארץ. כתוב, מי מנה אפר יעקב? והיה זרחה כאפר הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו. ומי שאמר והיה עולם, הכין אפר הארץ לזרע יעקב. וכמו שנתן מידה ומניין לאפר הארץ, מסביר כפשוטו, מי מנה אפר יעקב? הקדוש ברוך הוא סופר את האפר, מי שנתן מידה ומניין לאפר הארץ כדכתיב, מי מדד בשאולו מים ושמיים בזרת תיקן וחל בשליש אפר הארץ, הקדוש ברוך הוא מודד במידה את אפר הארץ, הוא אומר כוונה אפר ארץ ישראל, כן, מי מנה אפר יעקב? ולכל, הוא אומר פה משפט, תשמע איזה משפט הוא אומר, ולכל גרגירי אפר מארץ ישראל, מיוחדים נפשות פרטיות מישראל. כל גרגיר אפר שבארץ ישראל, הוא מיוחד לנשמה מיוחדת בעם ישראל. לכן כל מחשבות ההבל של לחתוך את ארץ ישראל, מי שמדבר על לחתוך את ארץ ישראל, מדבר על לחתוך את עם ישראל, חותך נשמות מעם ישראל. מי שאכפת לו מעם ישראל, צריך לדעת שצריך להיות אכפת לו מכל ארץ ישראל, החלשון שלו, לכל גרגירי אפר מארץ ישראל, מיוחדים נפשות פרטיות מישראל. וכן, מה שאומר כאן בהמשך, שכל כוח הנבואה, שכמו שראינו שהוא הכוח העיקרי של עם ישראל, שהוא תכלית החיים של עם ישראל, כמו שהוא אמר מאמר ראשון, הייעוד של עם ישראל, יהודנו ידבקנו בנבואה וכל הקשור אליה, וכל הקרוב אליה, כל זה תלוי בארץ ישראל. ואדם מישראל לא יכול להגיע למדרגתו שהוא ראוי לה, אלא מתוך ארץ ישראל ומתוך החלק המיוחד שלו בארץ ישראל. יש איגרת למתת באגרות ראייה, שם הרב זצ"ל אומר שהיו צדיקים שהיו מסתובבים בארץ ישראל בין הזמנים, היו עושים טיולים, מחפשים את הדלת אמות שלהם בארץ ישראל. הם היו מחפשים איפה הגרגיר אפר שלהם בארץ ישראל. למתת.